בוקר טוב. פרק ט' פסקה ח'. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה. עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה, ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה והרצון העיקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו, כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. התשובה נוטלת את הרצון הרצון שהיה בחטא, שהתשובה כרגע באה לתקן. איזה רצון? שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. לא ברור לי שאני מבין מה הרב מתכוון במשפט הזה. אני מתלבט בין שתי אפשרויות, אני אציע אותה בפניכם, את האפשרויות. הרצון לקלקול והרצון אל החטא, מה מתרחש כשאדם חוטא? כשאדם חוטא אז ישנה איזושהי נטייה אל החטא, ובמקרה חמור יותר זה כבר לא רק איזושהי נטייה קלה, זה ממש רצון לחטוא, ומכוח הרצון הזה אז האדם הולך ועושה פעולה מעשית של קלקול של חטא. הרצון של החטא שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, כשישנו רצון ונטייה לחטא כשעוד לא נתגשם במעשה, אז הרצון הזה הוא עדיין חלש. הוא כהה. הוא מרחף איפשהו בחדרי הלב והנפש, אבל הוא עוד לא עוצמתי. עכשיו שאני נזכר, אז זו סוגיה שעולה בה קצת בלבול, לא יודע אם להגיד בכתבי הרב, כי אני לא זוכר שזה כל כך נפוץ ושכיח, אבל בסוגיה של כל האומר דוד חטא, אז שמה בפסקאות בעניה, הרב יכתוב איזשהו משפט כזה ש... עיקר ההתבוננות על איפה האדם נמצא זה בשאלה מה בסוף יש במעשים שלו. איפה המעשים? ושלא לדבר שזה נשמע לנו מוזר, כי אנחנו יודעים שהרצון הוא הגרעין העצמי של החיים. גם שם הפסקה לפני או פסקה אחרי, אני לא זוכר, אבל גם שם בפסקאות הוא כותב שעיקר נקודת האדם זה הרצון הפנימי שלו. אז מה הכוונה שהוא כתב שאיפה שהמעשים נמצאים, זה באמת שם האדם נמצא. אז הכוונה שלו הייתה, אני לא לגמרי זוכר עכשיו, אבל צריך להסביר שהוא התכוון לומר, שכשיש רצון שנתגשם במעשה, לעומת רצון שלא נתגשם במעשה, אז הרצון שנתגשם במעשה הוא באמת עומק הרצון שלך. הוא הרצון העוצמתי שממלא את חדרי הלב. לכן הוא אומר שדוד ביקש לחטוא ולא חטא. הרצון של הבקשה לחטוא היה אצל דוד, אבל זה היה מאוד מאוד אוורירי, כי זה לא חטא בפועל. הרצון הזה לא קנה לעצמו איזושהי הוויה גמורה בנפש האדם. אבל מצוות ותהילים כן דוד עשה. אז הרצון הזה הוא הרצון הקבוע. שתי בחינות של רצון. אז כשיש רצון של חטא, והרצון הזה הוא לא רק איזושהי נטייה כללית, אלא זה הוליד מעשים. וזה סימן שהרצון הזה הוא רצון עצמי בנפש האדם. התשובה נותנת את הרצון שכבר מתגשם במעשה, ועל ידי זה שהוא מתגשם במעשה, הוא קנה לו כוח הוויה של גבורה. הגבורה, לקחת את הרצון ולהלביש אותו בתוך מעשה, זה מנחיח, חותם את חותם הרצון המקולקל הזה, וזהו, זה רצון שהוא מטביע חותם בדפוס של האישיות הזו. עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. במשפט הזה אני קצת מתלבט. וקנה לו הרצון הזה כוח הוויה של גבורה, עד ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. הכוונה הפשוטה, שהרצון הזה הוא נתמלא גבורה, והוא נהיה תקיף ועוצמתי, הרצון אל החטא. עד לכדי כך הרצון הזה הוא עוצמתי שהוא הצליח לשבר גם את העוז של המוסר והאמונה. בוא נסביר ככה, שהוא הצליח לשבר את העוז של המוסר והאמונה, יש מניעות בטבע הנפש להתקומם כנגד המעשה השלילי הזה, כנגד הרצון הזה. מה שמונע מאיתנו לא מהר לשחרר את הרצון לחטא, זה כי יש בנו נטיות של מוסר ואמונה. והן מצננות את הרצון להרע, את הרצון של החטא. אבל יש רצון לקלקול שהוא נתגשם בגבורה, והוא בעצם גם הצליח לשבר, להתגבר על המשוכות של העוז והאמונה. מה? מה הכוונה יוצא מגדרו?
שיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה.
כן, כי בדרך כלל המוסר והאמונה אלו עניינים מאוד דומיננטיים בנפש, חזקים, יש בהם עוז, יש בהם שליטה נפשית בנפש, בכוחות הנפש, אבל הרצון המקולקל הזה הצליח להתגבר על השליטה שלהם, והם כבר לא השולטים. והרצון הזה הצליח להקות שורש ולהפיל את חומות המוסר והאמונה הטבעיות שיש באדם. בסדר? מעדיף את הפירוש הזה. ההתלבטות שלי הייתה, האם הכוונה של הרב להגיד שזה פועל יוצא, לא שזה סימן להתגברות שהייתה של הרצון השלילי, שזה הפירוש הראשון יותר נראה לי, אבל אולי אפשר להסביר הכוונה שהוא עכשיו הולך ומשבר את ענייני העוז והמוסר המוסר והאמונה של האדם. מכל מקום, התשובה נוטלת את הרצון הזה. הלך ונחקק בעומק הנפש של האדם רצון שלילי, שהצליח להתגבר אפילו על הנטיות הטבעיות של המוסר והאמונה, וזה האדם. תאמר לי מה האדם, אני אגיד לך, זה האדם. זה הרצון הזה, הרצון העוצמתי הזה. התשובה היא נוטלת את הרצון הזה. נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה ששיבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. ומכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה, והרצון נעקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו וכולי. האור האלוהי מתעורר יפה על ידי התשובה. אני מבין שהאור האלוהי פה זה ההערה האלוהית שיש בפנימיותו של האדם. ולמרות שמבחינה נפשית יש באדם רצון עוצמתי, דומיננטי, של נטייה להרע, על ידי התשובה, על ידי שמתחילים מהלך של תשובה, אז האישיות שלו מקבלת טיפות מגן עדן. גן עדן זה נשמתו. הספירה הפנימית של הנשמה הטהורה שבאדם, היא מתחילה להתעורר. וזה אור החיים האלוהיים. האמת המוסרית, הכללית, הנצחית, היא מתחילה להתעורר על ידי התשובה. משתייכים שוב אל האידיאל האלוהי, ולאט לאט הרצון נעקר מעיקרו. הוא כבר לא אחוז בשורש השלילי שלו. כל הנטיות האלו. שנפש האדם כתוצאה מן הסיבוכים הללו הייתה מצויה בהם ורצתה אותם, וזה היה זוהמה, זוהמת נחש. כל זה מכוח האור האלוהי שמתעורר יפה. לא יודע בדיוק מה זה הדגש מתעורר יפה. מכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה והרצון נעקר מעיקרו, אז תגיד חוזרים למדרגה יסודית, בסיסית. אומר הרב, לא. מכיוון שהאור האלוהי מתעורר יפה והרצון נעקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו, הרצון הזה. כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור, לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. הרצון הזה, שהוא בעצם היה האישיות שלי, מה שהיא רצתה, מה שהיא חשקה וחפצה, זה לא נעלם. זה חלק מענייני האישיות שלי. ועכשיו כשהאור האלוהי מתעורר יפה, אז זה לא שכל הנטיות שלי הם כביכול בצורה ציורית, אני אומר, מתכנסות, וקווי הנפש שהתפשטו להם חוזרים פנימה ומתחילים ריסטארט מחדש. אלא הרצון הזה הוא קווי הנפש שלי, מה שהם קיימים ואי אפשר לבטל אותם. איננו חוזר לתוהו, כי אם פועל ובעוזו על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב. כל הכוחות, העוצמות הנפשיות האלו שהתגלו בתוכן של נטייה לרע, מה שנשלל מהם זה לא העוצמות של הרצון. העוצמות של הרצון לכשעצמם, תזכרו בפסקה הקודמת, ואולי זה פשר העריכה. אני אגלה לכם סוד, בשבוע שעבר זה פשוט היה היורצי של הרב צבי יהודה, לא יכולתי להוציא את זה מהפה. אבל יש לי פה בלגן עם העריכה, אני קצת לא מסתדר לי. אבל כנראה שזה הסיבה שחטא אחרי זין, כי עצם העוצמה של הרצון, היא לא הדבר השלילי. והרצון הזה שנתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה חזק עד לכדי כך שיכול לשבר את חומות המוסר והאמונה, זה רצון טוב. עוצמה נפשית כזו זה המבוקש. התשובה והאור האלוהי שהיא מביאה איתה, היא לא שוללת את העוצמה של הרצון, כי היא את התוכן של הרצון. אבל העוצמות הנפשיות האלו, הם לכשעצמם עכשיו יהיו זכויות. כי הם יהיו עצבים המוליכים את ההערה האלוהית, והם יהיו מוליכי הערה אלוהית מאוד עוצמתיים. ופה זה זדונות שנעשים כזכויות. למעלה כתוב זדונות מתהפכים לזכויות. אמרתי לכם, שכשהרב מדבר על זדונות מתהפכים לזכויות, הוא מסביר איך תהליכים נפשיים יעזרו לך לתקן. פה הוא לא מכוון שמתהפכות זה במתהפכות. אבל בנעשות כזכויות, זה גופה יהיה הזכות. עצם העוצמה הרצונית הזו, של היכולת לחטוא, היכולת לחטוא, ואם זה בצורה גסה, זה עוד יותר, היא מביאה את איזושהי עוצמה, עוצמה של רצון. האדם החוטא הוא מתגבר על איזה שהן מסוכות. אז הרצון הזה, העוצמה ההליך של עצמה, היא דבר מבורך. אבל עכשיו מוטבע עליה האיכות של השאיפה לטוב, והרצון הזה פועל בעוזו על יסודו של עולם, פועל בעוזו, כי זה רצון מלא עוז, על יסודו של עולם, להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, ולא רצון נרפה של, נגיד את זה בהקשרים שאתם אמורים להבין מהפסקה הקודמת, ברצון של צדיקים כאלו חדשים לטוב, זה רצון עוצמתי של יכול לשבר הרבה הרבה חומות הרצון הזה, ואפילו את חומות המוסר והאמונה. אז מוטבע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. כן.
מתוך שהאור האלוהי מתעורר יפה, התשובה נופלת את הרצון הולך?
מתוך שהאור האלוהי מתעורר יפה, התשובה נוטלת את הרצון. לא. התשובה נוטלת את הרצון. איך? כי על ידי התשובה מתעוררת באדם הערה אלוהית, כי התשובה, על ידי התשובה הכל שב אל האלוהות, כמו שלמדנו בפרק ד', על ידי התשובה הכל שב אל האלוהות, אל המציאות השורשית, החוכמתית מקורית, וזה מעיין החיים האלוהיים, ואדם ששב בתשובה עכשיו מתחיל לקבל טפטופים מהחיים האלוהיים, וכשהם...
במציאות של חטא.
מה? כן.
אז התשובה, אנחנו גם אומרים בפסקה אחרת שהיא תנבע ממנו בין... בין אם זה במכוון ממנו ובין אם לא.
מה זאת אומרת?
אמרנו שגם אם בן אדם במציאות של חטא ומציא במקום הכי שפל, יש לו התעוררות כזו, גם אם הוא לא מתכוון.
שהתשובה נמצאת אפילו בשעת החטא עצמו?
כן.
נו, בסדר, אבל שם זה משהו עמוק, פנימי. פה מדובר על תשובה הכרתית.
שהוא כבר נמצא...
האדם הזה שב בתשובה, כן.
שקיים אצלו עדיין הרצון הזה לרע.
כשמתחילים לשוב בתשובה ככה זה? שווים בתשובה, כי כרגע אני נמצא ב... אני לאחר מעשה ששלילי, שעניינו זה רצון לרע, שהתגבר אפילו על חומות המוסר והאמונה, ואני רוצה לתקן את זה. איך הגעתי למצב שהרצון שלי לא היה ביקש לחטוא, היה חטא ממש, אני רוצה לתקן את זה. ועל ידי התיקון שווים בתשובה, כל מה שקשור במושג הזה לחזור בתשובה, ואז החיים האלוהים שבתוכנו מתחילים לפעם יפה, וזה מסרס רק את התוכן של הרצון הרע. ו...
בהקשר של הפסקה פה, זדונות נעשים כזכויות ממש. אז הכוונה, הרצונות לעשות זדונות נעשים רצונות לעשות זכויות.
נכון. ואני אנסח את זה ככה. הזדונות ש... זה מה שאמרת. הזדונות שהולידו בי רצון, אתה מבין, זה זדון, זה רצון מאוד מאוד חם ובוער. הזדון הזה, שעניינו הגברת כוח הרצון, הוא עצמו נהיה לזכות, כי הגביר לי את כוח הרצון. רק המבדיל בין הקודש לתומעה פה, זה שזה עם רצון טוב. זה רצון רע.
מה הבדל בין אז מתהפכות לרצון?
מתהפכות זה כל מיני איכויות נפשיות שמכוחם תהיה לך מקפצה לתשובה. ככה פסקאות שונות מראות. זאת אומרת, אדם שלדוגמה, זדונות מתהפכות לזכויות כי זה מעמיק את שנאת הרע. יש פסקאות שהרב ידבר, זדונות מתהפכות לזכויות, כי אדם ששב בתשובה הוא יודע לסנות הרע באמת. בעלי תשובה יודעים לסנות הרע. צדיקים פחות שונאים את הרע. ושנאת הרע היא דבר אחד עם אהבת הטוב, כידוע. יוצא שבעלי תשובה יש להם מקפצה גדולה יותר. הם שונאים את הרע, כלומר הם יותר יאהבו את הטוב. לצדיקים זה פחות. אבל זה רק מקפצה לתשובה. פה הנקודה עצמה היא החיסרון, הוא נהיה למעלה בעצמה. החיסרון זה הרצונות האגרסיביים הללו. ומה היתרון? הרצונות האגרסיביים הללו. רק השאלה שמבדילה זה התוכן שממלא אותם. זה לא מה שיחולל בהמשך.
זה יותר גדול נעשים.
נכון.
זה יותר
נכון. זדונות נעשים זה יותר מהותי. אני לא זוכר, מאיפה הרב הביא את זה, אני זוכר שבמילון הראייה יש הפנייה אחת אולי לרב צדוק אחד ש... שגם כן משתמש בשני המושגים, אבל החלוקה הזו היא חלוקה ברב. איפה אני מוצא את זה? זדונות מתהפכות לזכויות. בגמרא כתוב שזדונות נעשות לו כזכויות. ואיפה כתוב מתהפכות? זה לא כתוב. אז הוא מביא פה פירוש על ספר הזוהר שבמקום אחד כותב ככה, ורב צדוק שכותב במקום אחד ככה. ואז יש פה הערה ארוכה שמסבירה את מה שניסיתי להסביר לכם פה בעל פה. מה ההבדל בין נעשות לזכויות או מתהפכות לזכויות? תראו מעוד הגדרה שהיא מובאת מהמשך הספר. מה זה נעשות כזכויות בהקשר שלנו? הרצון העז, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, כי הוא הצליח עד כדי כך לזה שזה לא סתם משאלת לב לחץ, זה חטא ממש. הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. לא שהוא יאפשר לי להיות במדרגה יותר גבוהה, זה עצמו. הלאה. תת. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. חסרון יכולת זה, בצאתו אל הפועל, מחלישו את כוח הרצון של הטוב, וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה והכרת הטוב, חלישות הידיעה והכרת הטוב מתשתשת. התשובה באה אחר בינה. כשמגבירים את הכרת הטוב, הבאה בשלמותה גם עם הכרת הרע. הרע מבחין את הטוב. כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מביק יותר עומק הטוב בטובו. כל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה הולך לו על ידי השבת הרצון ונטיית הנפש של הטוב, מתעוררת על ידי ההכרה גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב ולהציל גם אותו מפגמו של החטא. והנפש אשר נחלשה מקבלת את טובה בזה להעמיד את נפילתה ולתקן את יכולתה, שתהיה במילואה בתור יכולת לטוב. ועל ידי זה נעשה את הבחירה החופשית באמת, ושיקול הטוב נשקל ובאין מפריע, וממילא כוח המושך הרוחני שיש בכל נפש להימשך אל הטוב, פועל הוא להגביר את הכרעת הטוב, ולהעמיד את סדרי החיים של היחיד והציבור כולם על המרכז של הטוב הגמור, שמילתו האחרונה היא אור השם. בוא נעמוד פה. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. זה שיש נטייה לרע, זה עוד לא מכריח את המציאות של החטא. כי חלק מהעניין לנהל את החיים בצורה תקינה כאדם ישר, זה לא לתת דרור וחופש לנטיות רעות שיש בי. נטייה לקלקל, נטייה למידות רעות. אז אם כך, הנטייה לכשעצמה, אולי יש מצבים שבאמת גם כן מתגברים אפילו על הנטיות הללו, ותלוי באיזה שהם איכויות של התגברות. אבל הנטייה לכשעצמה היא לא מוגדרת כחת.
אז למה
יעור
עבירה?
למה הוא קשה מהעבירה?
כן.
אני חושב שבעל העקדה מסביר, רבי יצחק הרמה, אני מקווה שאני לא מטעה אותך, אבל יש מי שמסביר את זה. ואני אומר לך את התשובה שמתאימה לי, אבל צריך לחשוב קצת יותר בכובד ראש. אבל הוא כותב שערעור עבירה קשה מעבירה כשהייתה את העבירה גם כן. אחרי שהייתה את העבירה, אז אם אתה רוצה לדעת איפה עיקר הבעיה, זה הערעור עבירה שחולל אותה. אבל אם זה ערעור עבירה והתגברת עליו, בעצם זה כבר לא כל כך ערעור עבירה, כי היה פה ערעור התגברות גדול יותר. ככה הוא כותב, אני חושב שזה רבי יצחק הרמה. והוא מסביר את זה ממש בלשון חז"ל, ערעור עבירה גדול מעבירה, בגלל שנעשתה העבירה, אז הערעור עבירה עכשיו הוא מאוד בעייתי, אבל התגברת עליו. מצוין. רק מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ככה הוא מסביר שם. מעלה כאילו עשה מעשה. כן, אז עצם הנטייה היא, שוב, על פי רמות ההתגברות של איזו נטייה ומה תוכן הנטייה לרע, אבל באופן כללי הנטייה לרע היא דבר שהוא ייתכן והוא לא החטא. איפה ההתרחשות של החטא? כשנחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. העוצמות הנפשיות בחיבור של הנפש אל הטוב קרסו. קרסו המערכות והנפש נכנעת לנטייה לחטוא.
מה, זה יכולת? זה יכולת?
כן. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. יכולת בנפש האדם, הכוונה ניהול החיים הנפשיים. לא אקטים טכניים של הנפש. הכוונה יכולת ההתארגנות, העמדת הכוחות, ניהול החיים. זה יכולת הנפש. וכשהנפש היא נעשתה רכיחה וחלשה, אז הנטייה הזו מתגברת עליה. כן, אורי.
איך אין את היכולת? הקדוש ברוך הוא לא מביא מכשול, אלא אם כן אתה לא יכול לעמוד בו.
למה אתה מאשים את הקדוש ברוך הוא במכשול?
לא, אני לא מאשים.
אני יודע שאתה לא מאשים, אני לא פרובוקטיבי. שיתגבר, למה זה הקדוש ברוך הוא אשם פה? שאדם יתגבר, שלא יהיה חלש.
אבל אם אין פה את היכולת אפילו להתגבר.
מה זה אין את היכולת? יש זה, נחלשת, אל תחלש. עוד מעט אנחנו נראה שאפילו אפשר לתקן את זה. אז אם אפשר לתקן את זה, בכל שכן שאפשר לשמור על אורח חיים כזה שלא מביא לחטא. עכשיו אתה שואל, איך אדם הגיע למצב שהוא נחלשה הנפש שלו?
לא.
אז מה?
האם לא מגיע חטא מותאם ליכולת הנפשית העכשווית?
חטא זה לא ניסיון. זה לא ניסיון. אתה מדבר על משקל, הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם שיכול לעמוד בניסיון. פה אני לא קורא לזה ניסיון, יש בנו כתוצאה, אתה שואל, אתה אומר, למה יש לי נטייה לחטא? כי אני בגוף, אז אתה מציע לקדוש ברוך הוא לברוא אותנו רק נשמה.
לא.
חושב אחרת הקדוש ברוך הוא, ככה לא כזה מקורב אליו, אבל אני פשוט רואה שהוא חושב אחרת, הוא ברא אותנו בגוף, וכן, ושם אותנו במציאות המורכבת הזו. אבל זו אחריותנו, בלבד. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. יש דברים שפוגמים את היכולת של נפש האדם. כל מיני... בוא אני אגיד את זה במשל. לא שומרים על כושר. לא שומרים על כושר נפשי. אז מתעייפים. מתעייפים ויש חוסר יכולת והנטייה הרעה מתגברת. טוב, ההתגברות של הנטייה הרעה הזו זה רק תחילת הסיפור. כי עכשיו הרב יגיד שזה מתחיל לזהם את המערכות. ואז בתשובה צריך לעשות טיפול מקיף לכל האישיות, וזה מה שהשורות הבאות יתארו. אני מציע שנעצור פה ונחזור לזה בעזרת השם אחר.